אנחנו בדף ח עמוד א למעלה. אמר רמי בר חמה, זאת אומרת הכוונה, מה שאני מבין מהמשנה, יוצא לי מהמשנה של שניים מחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה, זה אומר אני מצטיה, איך לא קור? אני לא שומע. לא נראה לי. המקביה מציעה לחברו, קנה חברו. אם אדם מקביה מציעה לא בשביל לקנות לעצמו אלא בשביל לקנות לאחרים, קנה חברו. למה? ויזלגתך, לא קנה חברו, יעשה זו כמי שמונח על גבי קרקע וזו כמי שמונח על גבי קרקע, ולא יקנה לא זה ולא זה. שניים אוחזים בטלית, נכון? אם אני אומר שכל אחד בעצם אוחז לבדו, אז בעצם הוא מבחינתו זה ככה, הוא מבחינתו זה ככה. כאילו אם אני מתעלם מהצד השני, אז כל אחד אוחז, החזיק ככה. כאילו נגיד אין שני, אין צד שלי. הוא החזיק ככה, והוא החזיק ככה. עכשיו יוצא שאף אחד לא קנה בעצם, כי אף אחד לא הגביה את כל החפץ. אתה חייב לומר שיש פה שיתוף פעולה. זאת אומרת, למרות שהם מתווכחים, אבל בעצם משתפים פעולה אחד עם השני. כי כל, זה שהוא מגביה, זה מאפשר גם לא לקנות. כי אם הוא לא היה מגביה, אז החפץ אולי היה מורם. אז גם הוא לא היה קונה. אז איך הוא קונה? כי הוא מגביה בשבילו. והוא מגביה בשבילו. זאת אומרת, למרות שהם מתווכחים, אבל כל אחד גם עוזר לשני לקנות. אחרת אף אחד לא היה קונה כלום. אז בואו נוכיח מכאן, הלכה בכלל בדיני ממונות, שאדם יכול להגביה בשביל חברו. שכשאדם אחד מגביה, יכול להיות שהוא מגביה, ובעצם המשמעות שלה היא לתועלת השני, לא רק בשבילו. את הגמרא... מה? הוא מגביה, כי הוא רוצה לזכות. כן, אבל יוצא שהוא גם עוזר לשני. שמע מן המקביע המציע לחברו, קנה חברו. אומר רבא, מי אמר? לעולם אם הלך המקביע המציע לחברו, לא קנה חברו. אי אפשר. אלא חיינו טעמה. פה זה מקרה אחר. מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחברו. פה זה מקרה אחר. פה, כיוון שאדם קנה לעצמו, מתוך שהוא עשה כעניין לטובתו, אז הוא גם קנה לשני. אבל... אם אדם לא קונה לעצמו, הוא לא יכול לקנות למישהו אחר. תדע. ראיה. שהרי אילו אמר אדם לשלוחו, צא ותגנוב לי. המשלח, נכון? ודאי פטור לגנב. למה? כי יש לנו כלל שאין שליח לדבר עבירה. זה פשוט. ואילו שותפים שגנבו ואחד, נגיד הוא היה קצת יותר ברגע הקריטי, הוא זה שמשך. אז שניים שגנבו ביחד, ואם אתה תלך אבל ביתה קטנוני, אז תראה, הרגע שבו הוא הוציא מהכספת, אחד הוציא מהכספת. אז מה נגיד? שרק הוא חייב? ודאי שלא. שניהם חייבים. למה? למה משום דמרין על מגדל זה הכי נפשי, זה הכי נחברי. הוא יוציא מהכספת בשביל עצמו, אבל הוא התכוון לי וגם לזולת. אנחנו שותפים פה בשיתוף פעולה. מה מינה? אז אם כן אומר רבא, אני מהמשנה מוציא כלל אחר. לא מוציא מגביה לחברו, קנה חברו, אלא כשאדם קונה לעצמו, הוא יכול גם לקנות לאחרים. אמר רבא, אם כן, אשתא דאמרת, לפי מה שאני מנתח את המשנה, שמיגו, שאני אומר מיגו, אז יש לזה השלכה. מה ההשלכה? חירש ופיקח, שהגביהו מציאה. מתוך שקנה החרש, קנה גם הפיקח. בשלמה החרש הוא קנה בכמקבלה בן דעת. הבן דעת הרים איתו ביחד את המציאה, מתוך שהוא קונה, הוא מאפשר, הוא מזכה גם לחרש. אבל לכאורה הפיקח, איך הוא קונה? ומה היא קנה? אלא אמא, חייבים לנסח את זה אחרת. שחרש באמת קנה, ופיקח לא קנה. זאת אומרת, כיוון שהכל בנוי על מיגו, רק מי שקונה יכול להקנות, אז החרש הוא לא קונה. אין לו יכולת קניינית, אין לו דעת. אז אם אדם אין לו דעת, הוא גם לא יכול להקנות לאחרים. אז באיזה מובן, איך אפשר לומר, באיזה מקרה אפשר לומר שחרש כן יקנה? מגודש שני חרשים באלמה קנו, אינה מקני. כיוון ששני חרשים באלמה הם כן יקנו, אז גם כאן אני כן טוען שהחרש יוכל להקנות. למה? הרי לכאורה... מה?
אין שם מיגוד אזרחי לנפשי, למה ששני חרשים יקנו?
נכון. מה זה הגמרא אמר? אם תמצא לומר המקביא המציאה לחברו כאן החברו, אני מי לאיך הדק המקבל לדעת הדק חברי. כאדם מקביא בשביל דעת חברו. ידעת הדידק המקבלי, יהיו לו קני להכריע, להכרין המקנה? הרי אם אדם לא יכול לקנות לעצמו, כי הוא חרש, איך אתה רוצה לומר שיוכל לקנות לפיקח? אלא חייבים לנסח, שוב, ניסוח מחודש, מתוך שלא קנה פיקח, גם לא קנה חרש. כיוון שהפיקח לא קנה, כי אין מי שיקנה לו, כי החרש לא יכול להקנות, לקנות, אז הוא גם לא יכול להקנות, אז לכן גם החרש לא קנה, כי יוצא שהפיקח לא קנה, אז אם הוא לא קנה, הוא גם לא, החרש לא קנה. בסוף הם שניהם מרימים ביחד את החפץ, הם תלויים אחד בשני, כיוון שהם תלויים אחד בשני.
אבל אתה הולך פה שני כיוונים, אתה אומר הפיקח כן יש לו קניין,
אבל הפיקח תלוי בחרש, כי הם מרימים ביחד.
אבל מגוד זכי לנף שיש לו,
אבל הוא לא, אבל הוא צריך את ההגבל של החרש גם, כי הם שניהם ביחד, לבד הוא לא מגביע, אז הוא צריך את ההגבל של החרש. החרש לא יכול לקנות,
כל פעם שאנחנו נמיד את זכי לנף שביחד עם השני,
זה שניהם, כי שניהם צריכים כוח קניין.
הרב, שלמדנו את ההגבהה, לא במקרה, במטלטלין, לא אמרנו שצריך להגביע, או לעשות שינוי ייעוד, או שינוי בחפץ, או להגביע במשהו. גנבתי, לא יודע, גנבתי משהו גדול, או משהו אחר גדול, אני לא יכול להגביע את הכל בכל מקרה.
אז תעשה מסירה, יש דיני משיכה, מסירה.
אז אני אומר, אז גם כאן, בתלית או בדברים אחרים.
בתלית אי אפשר משיכה מסירה, לא? צריך הגבה. המשנה אומרת, המשנה אומרת
בעבר... צריך להגביה את הכל.
הכל. המשנה אומרת בעבר תורה, שמה שאפשר לקנות בהגבהה, אז משיכה מסירה לא קונים.
אבל הגבהה של חלק מה...
לא, הכל.
אז גם אם תיכנס רוח וזה, זה בסדר לכאורה? אם תיכנס עכשיו רוח כאן?
אז תיכנס.
כאילו, משהו, לא יודע, תיכנס בהמה, כלומר, צריך למעלה, לא מעניין איך.
אתה צריך להגביה, לגרום לדבר לעלות למעלה.
כולו.
אתה צריך לגרום לזה לעלות למעלה. אז בקידוש שלמדנו, אם אדם רוצה לפי רבי שמעון שאפשר לקנות רק בהגבהה, זה גמרא שואלת איך קונים פיל בהגבהה, אז הוא אומר, אני שם הרימה של זמורות שחת וגורם לו לעלות. הוא מגרר אותו לעלות. אז זה הגבהה לפי, ככה אתה עושה את שם. כי ההגבהה זה הקינן הכי טוב. אז אם אתה... אם מה שאפשר לקנות בהגבהה, אי אפשר במשיכה ובסירה. זה לא תופס. זה משנה בבעבטרה.
ילד, בוא תעזור לי רגע להריץ.
מה זאת אומרת ילד בעבטרה?
לא אומר לכם להגביה.
לא, כי אין לו יכולת קניין. וכי תאמה, מה ישנם שני חרשים דאלמה? אז למה שני חרשים אנחנו יודעים שהם כן קונים? מה זאת אומרת, זה תקנה מיוחדת. אתם תקינו לו רבנן, למה תקנו חכמים? זה לא עתי לאנצויי, כדי שלא יהיו מריבות. יבואו אנשים, יגידו לשני חרשים שהרימו ביחד מציאה, זה לא שלכם. למה זה לא שלכם? כי אתם לא ברי דעת, לא ברי דעת אתם הולכים לקנות. שני החרשים אלו שעבדו בצוותא, הם כמובן משוכנעים שזה שלהם, התחילו מכות. אז כדי למנוע מריבות, והחרשים אלו לא יבינו מה רוצים, אי הבנה אחת גדולה, אחרי תקנו חכמים, שני חרשים קונים. אחה, פה החרש לא יריב. למה? כי הוא רואה שגם הפיקח לא קנה. מימר אמר, פיקח לא קנה. אז אני אקנה, אז גם לי לא קונה. כי שנינו לא קונים. הוא לא יודע את כל החשבון, אבל הוא רואה שגם הפיקח לא קנה. אז גם אני לא קנית. אז אנחנו בחברה טובה. נקודה. אז אז יוצא אם כן שיש פה שתי גישות בהבנת המשנה. גישת רמי בר חמה, שהמשנה שלנו בנויה על הכלל שהמקביה מציעה לחברו כאן לחברו. לעומתו רב הטוען שהמשנה שלנו בנויה על כלל אחר, שמיגו דזכי לנפשי, זכי לחברים. מתוך שאדם קנה לעצמו, קונה גם לחברו. אומר לו רבה חברי דרבה דל רבשי, דיוקי דרמי בר חמה, השיטה של רמי בר חמה, שהוא הבין שהמשנה בנויה על הכלל של המקביה מציעה לחברו קנה חברו. מאיפה? מאיפה הוא רצה להוכיח את השיטה שלו? הנה ממירי שם, משניים מוחזים בתלית, אתה, היי, כאמר כולה שלי. זאת אומרת כולה שלי. מה הוא טוען בעצם? שאני הגבעתי את הכל. הרי מי שאומר כולה שלי, הוא טוען, אני הרמתי את הכל בהתחלה, ואתה פתאום באת ונדחפת. אבל אני עשיתי התחלה כעניין על הכל. אז זה אני הגבעת הכולה. זה השני אומר, לא נכון כולה שלי, אני הגבעתי את כולה. אז יוצא שאף אחד לא צריך את השני. הוויכוח הוא מי הגביע. זה לא מה שאתה רוצה. אתה רוצה לדבר על כלל של אחד מגביע וזוכה לשני. אלא לכאורה הדיוק של חרם בר חמה, מהדקטני, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. את אולמה לי. אתה רוצה לטעון שכל אחד זה אומר, מהמילים זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, שזה מילים מיותרות. מהמילים מיותרות האלו אתה רוצה להוכיח את זה. היא משנה יתרה, מזה שהמשנה נקטה לשון מיותרת, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. למה צריך את הלשון הארוכה הזאת? היא באה להשמיע לי, שמע מינה, שהמגביה מציעה לחברו, קנה חברו. זאת אומרת, אתה רוצה לטעון שעריכות הלשון של המשנה באה להשמיע לי, שגם אם כל, גם אם כל אחד, כל אחד, ששניהם ביחד יגביעו, לא אחד יגביע לבד והוא אחד יגביע לבד, שניהם באמת ביחד יגביעו, אז הם קונים כי כל אחד קנה לחברו. בגמרא, אבל כבר השבנו את עריכות הלשון. רישא במציאה, בספר במקח וממכר, כבר הגמרא בתחילת המסכת הסבירה למה המשנה נקטה לשון ארוכה. אלא כנראה ההוכחה של רמי בר חמה זה ממקום אחר, מהסיפה. בסיפה כתוב, זה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי. אתו למה לי? למה צריך להביא את המקרה הזה? אלא המשנה יתרה, מזה שהמשנה הביאה גם את המקרה הזה, שמה מינה? המקביה מציעה לחברו, קנה חברו. פה זה אומר כולה שלי. והשני מה אומר? חציה שלי. מה זאת אומרת חציה שלי? אני הרמתי חצי, צד אחד. רגע, אם הרמת צד אחד, אז לא קנית כלום. כי מה זה צד אחד? זה לא נקרא הגבעה. זאת אומרת, נכון אני הרמתי צד אחד, אבל השני הרים. וזה שהוא הרים, זה סייע לי לקנות. כי המקביה מציעה לחברו, קנה חברו.
אתה
רוצה
את
החפץ לעצמו,
זה לא שאני ואתה ביחד חברים
מקביעים
ביחד
כדי שזה או משלך או משל שנינו, או כל אחד האינטרסים שלו מחוקים. נכון, כי זה שתוספות שואל את זה. נכון, יש פה דוחק. אלא הגמרא דוחה את זה מכיוון אחר. שתוספות עונה על זה, או מדבר על זה, אומר הגמרא באה כאילו מכיוון אחר. שבכלל המשנה מיד היא מציעה. מי אמר לך בכלל שמדובר על מציעה? תוספות מקשה קושיה יותר, אומר, אני אפשר לקרוא את הקושיה שלך, ואומר, אבל יש קושיה יותר בסיסית. מי בכלל שמדובר על מציעה? אולי מדובר במקח וממכר בכלל. ומדובר במקח וממכר ולא במציעה. במקח וממכר, הוויכוח למי המוכר התכוון למכור? לי או לא? וכי תמה אם במקח וממכר מה לממרה? למה המשנה צריכה להביא שני מקרים? גם זה אומר כולה שלי וגם זה אומר חציה שלי. יצר. סל גדעת החמינה, עדה כמה חציה שלי, להווה כמשיב עבדה. בלי פטר. מי שאומר חציה שלי, יחשב כמשיב עבדה. וצדיק. למה הוא צדיק? כי הוא היה יכול להגיד כולה שלי, והוא הסתפק רק בחציה שלי, זה מוסיף לו אמינות. הרי אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עם שני אנשים מתווכחים, והוא היה יכול להגיד כולה שלי. הוא אומר חציה, זאת אומרת, בן אדם הזה מדויק, ישר, הוא אומר את האמת. אז אולי נגיד שהוא יהיה פטור משבועה, כמה שמלן, לא ירו מכמה ערים, הוא לא כל כך ישר, הוא תחמן גדול. היא אמינה כולה שלי, אם אני אגיד כולה שלי, ייתנו לי שבועה, אני אגיד חציה שלי, אני אצא צדיק, וכולם מאוד יעריכו אותי, שאני לא תובע את הכל, למרות שיכולתי לתבוע את הכל, אז זה יקנה לי אמינות, ואני אקבל משיב עבדה, ומה אני אקבל? חצי, בלי שבועה. ככה אני אקבל בכל מקרה חצי וגם שבועה, אני אקבל בכל מקרה את החצי שלי, ולי שווה. בכלל יצאתי גם, קיבלתי חצי, וגם לא נשבעתי. אז יוצא שהעריכות של המשנה בכלל מדברת, אז זה הצריכות של המשנה. אז גם מפה אני לא יכול להוכיח את הכלל של רמי בר חמה, כי יש לי משהו אחר שאני לומד מכאן. מה אני לומד מכאן? שאני משביע גם את מי שאומר חציה שלי. עדיין מאיפה אנחנו מוכיחים את הכלל של רמי בר חמה, שהמקביע מציע לחברו, כאן לחברו, לא מצאנו לזה מקור במשנה, אלא אומרת הגמרא, אני אגיד לך מקור. מקור אחר, אלא מאה, היו שניים בספר של הספר כתוב, ששניים רוכבים על גבי בהמה, ואחד אומר כולה שלי, ואחד אומר כולה שלי, יחלוקו. עד כולם לי, למה לבית צריך להביא גם את המקרה הזה, של שניים רוכבים על גבי בהמה? אלא משנה יתרה, מעריכות הלשון הזאת, שמאמינה, המקביע מציע לחברו, קנה חברו. זה ההוכחה. הגמרא, מי אמר? אולי המשנה באה לחדש חידוש אחר. דילמה כמה שמלה, דרוכב נמי כאן, מה שהמשנה באה להשמיע לנו, שלרכב על בבהמה, זה צורת קניין. אלא מסיפה. בזמן שהן מודים, בסיפה של הסיפה של המשנה, כתוב שאם הם מודים, זאת אומרת, הם מודים שהם באמת הם הרימו ביחד. צודק. אתה צודק, אבל שנינו צודקים. שנינו באמת הרמנו ביחד, ואין לנו ויכוח. רק תגידו מה עושים. שנינו ביחד קפצנו, הרמנו את זה ביחד. הם מסכימים. בזמן שהם מודים, מודים ששניהם באמת הרימו ביחד. כן? אז מה אנחנו עושים עכשיו? על זה אומר את הרמי בר חמה, מכאן, זה שכתוב, חולקים בלא שבועה, למה יחלוקו? הוכחה שהמקביע מצא לחברו, קנה חברו. למה? כי אם שני מרימים ביחד, ואני טוען שהרמה של אחד לא מועילה לשני, אז בעצם כל אחד הרים רק קצה אחד. אז אף אחד לא קנה. למה אני אומר יחלוקו? שניהם הרמתם ביחד ואתם לא מתווכחים. אתם מסכימים ששניכם באמת הרמתם ביחד. אתם לא רבים אחד עם השני. אתם לא יודעים רק מה עושים. אז פה אני אומר, אתה הרמת בשבילו. ואתה הרמת בשבילו. וזה, אז מכאן לומד רמי בר חמה, שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. זאת אומרת, כל אחד יכול לעזר בשני.
אז למה צריכים שבועה לפי זה?
ואז לא צריכים שבועה. באמת, הסיפה של הסיפה אומרת שלא צריך שבועה. חולקים בלא שבועה. ומה מדובר? אם זה במקח וממכר, צריך עליהם אמר, למה צריך? ברור שחלקו בלי שבוע. קניתם ביחד משהו. קניתם, תחלקו בלי שבוע. אלא לה, ומציעה, יש מה מינה, המקביע מצא לחברו, קנה חברו. ועל זה אומר רבה, לא, אין הוכחה שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. כי אני יכול לתת, לוצאים המשנה זאת כלל אחר, והוא, שמי גודל זכי לנפשי, זכי לחברו. זאת אומרת, יש פה בעצם ויכוח בין חמי בר חמה לרבה, איך להסביר את הסיפה של הסיפה. הסיפה של הסיפה זה מקרה שאין ויכוח, שני אנשים הרימו ביחד מצאו מציאה, ואומרים נכון, באמת מצאנו ביחד. למה שניהם קונים? למה יחלוקו בלי שבועה? לפי רמי בר חמה, אחד שהגביה מתוך שהאדם שהגביה, לחברו קנה חברו, אני יכול להגביה בשבילך. והוא מגביה בשבילו, כל אחד עוזר לשני. רב אומר לו, אין אפשרות לאדם לעזור לשני סתם. אלא רק בגלל שהוא קונה. מי גודל זכי לנפשי, כיוון שקנית לעצמך, אתה יכול לקנות לאחרים. ומה הנפקמינה? חרש. כמו שראינו. שאם יהיה חרש, חרש הרי הוא לא יכול לקנות לעצמו. אז הוא לא יכול לקנות לשני. ואז גם הפיקח לא קנה. כי בעצם, יש פה חצי שכאילו כביכול על הרצפה. אז גם הפיקח לא קנה. וזה הנפקמינה בין רבה לרמי בר חמה. וההלכה כרבה. שמה שהמשנה באה ללמד אותנו, זה שמי גודל זכי לנפשי, זכי לחברי. כמו שרשי על המשנה כתב את זה. למה רשי על המשנה?
מקדם צהל לחבר כמה חברי.
בבדח בית? כמו רמי בר חמה. אבל ההלכה אנחנו עוסקים כרבה. שמי גודל זכי לנפשי, זכי לחברי, נפקא מינה, שאם חרש ופיקח אחרים אותה מציאה ומסכימים ביניהם, תפסנו ביחד, אף אחד לא קנה. לא החרש ולא הפיקח. ומי שיבוא ראשון ויתפוס, זה יהיה שלו. הכל בנוי על מיגו. מי שיבוא ויחטוף להם, בנם שלישי יבוא ויחטוף, יגיד, אף אחד מכם לא קנה, זה עכשיו שלי, הוא צודק, זה שלו.
יש את החרשים משום התקלה.
ושני חרשים, כן, יקנו, כי הם לא הבינו מה רוצים מהם, והתחילו לריב ולכת מכות איתו, כי לך תסביר לשניהם, שהם שניהם לא קנו, למה לא קנו, ואי אפשר לדבר איתם. אז לכן, שום תקנה למנוע מריבות, בסדר שלכם, תסתדרו ותהיו בבוע שלכם, ואין מה לעשות. אם זה פיקח וחרש, אז אף אחד לא קנה. לא הפיקח ולא החרש. לא, כי לפיקח אתה תסביר, והחרש יראה שהפיקח גם לא קנה. אז הוא אומר, אם הפיקח לא קנה, כנראה גם אני, בסדר, אני מבין, אנחנו כנראה יש לנו איזה בעיה, אני לא יודע מה, אבל גם הוא לא קנה, אז אני בסדר. הוא לא ייקח את זה אישית. בדיוק. כי הם שני מרימו ביחד. לא, אנחנו מדברים על הסיפה. בסיפה שניהם מודים זה לזה, מסכימים. אין ויכוח. אנחנו מתווכחים. באמת הרמנו את זה ביחד. שנינו מצאנו ארון. מאוד יפה, זרוק בשדה, ושנינו ביחד, רצנו, הרמנו את זה ביחד. מי עושים עכשיו? נכון, באמת שנינו הרמנו ביחד, מה עושים? מי גודל זכי לנפשי, זכי לחבר. אז כל אגבה של אחד מוגילה לשני, ולכן זה עכשיו שחפת שניהם הגביעו, ושניהם קנו אותו ביחד, הם חולקים אותו ביחד עכשיו. בלי שבועה, כי הם מסכימים.
אז איזה המאמין היה שזה לא יתפה, אבל בלי שניהם מאמינים ביחד, שניהם מחליטים לעשות את זה ביחד כדי לזכות בחיים.
אבל אף אחד לא יגביע.
לא, שניהם...
אבל אף אחד לא עשה אגבה.
מה?
אף אחד לא עשה אגבה. אז אף אחד לא קנה.
לא, כמו שאמרתי, שניהם רצו ביחד...
אבל אף אחד לא עשה אגבה. אז איך הם קונים? טכנית, איך הם קונים? אפשר להסכים על מלא דברים. שנינו מסכימים שאנחנו רוצים לקנות ביחד איזה פיל. אבל זה לא יעזור ששנינו מסכימים אם אנחנו לא נבצע פעולת קניין. אז אף אחד לא עשה קניין. לא אתה ולא אני. כי צריך פה לא רק שיתוף פעולה פיזי, אלא שיתוף פעולה משפטי.
אבל יש שיתוף פעולה בין המשפטי לבין הזה
מתקיים. אז זה ההוכחה. נכון, אז אין שאלה. אבל צריך להסביר איך נוצר פה שיתוף פעולה משפטי. כיוון שאחד קונה מגודל זכי לנפשי, זכי לחברי. יש פה בעצם זיכוי הדדי. כל אחד מזכה את הכוח שלו לשני. ולכן רק השיתוף פעולה מועיל. נפקא מינה אמרנו, חרש.
הרב, ההלכה ככה לא בגלל גדולתו של רב, אלא בגלל שמיגי יותר חזק מסתם סברה, נכון?
כי רב הוא יותר מאוחר מרם בר חמה, והלכתה כבטראי.
לא, אבל גם איתה, אמרנו שמיגו זה הטיעון הכי חזק, יותר מ...
לא, לא, זה לא מיגו של טיעון, זה מיגו אחר. פה מיגו זה לא מיגו של טענה, אלא המשכיות. היו שניים רוכבים על גבי בהמה. לא מלבישים.
שלא יהיה שם קניין בכלל, כי באמת שאחד אחד אומר, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, שהם באימות אחד עם השני. אז בית דין צריך להגיד לשניהם, אף פעם מכם לא קנה. מה זה עוזר שהם נשבעים? כי אנחנו רואים שאין שם מיגוד זכי לנפשי. הוא לא...
כיוון שאומרים להם יחלוקו, אז אומרים להם עכשיו, זה הולך להיות הדין שלכם, אז כל אחד, ייתנו את הקניין של כל אחד לשני, אחרת אף אחד מהם כל לא יקנה.
או שאני יכול להגיד שההגבהה של שומרים צד אחד מועיל לו לקנות חצי, כי את הצד שלו בכל זאת יגביה.
אבל זה נכון הדין. אני אומר להם, אף אחד מהם לוקחים לא יזכה, אז תעשו זיכוי אחד לשני, אחרת יצאו בלי כלום. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, למדנו במשנה, ששניים רוכבים על גבי בהמה, כל אחד זכה. וגם אם אחד רוכב ואחד מנהיג, אז גם יחלוק. למדנו במשנה שלרכוב על גבי בהמה, או להנהיג אותה, זה נחשב פעולת קניין. נכון. אמר יוסף, אמר לי רב יהודה, שמית מיני דמר שמואל טרטי. שמעתי מרב שמואל שתי הלכות, רכוב ומנהיג, שיש מקרה שאחד קונה ואחד לא קונה. ולא ידענו, לא יודע, לא זוכר מה הוא אמר. אי מיניו, מה, מי קנה, מי לא קנה, אני לא זוכר. הוא אמר, מה מדובר, איך ידענו? אילה אם הרכוב לחודי, שאדם רכב על בהמה, או מקרה אחר שמנהיג לחודי, מנהיג לחודי, מי כמנדה אמר זה לא קני, הרי לכאורה אדם שמנהיג בהמה, זה משנה מפורשת בקידושים, אדם שמנהיג בהמה, קנה את הבהמה, זה קניין משיכה או קניין מסירה, ברור שהוא קנה. איקה לממר, אם יש מקום לומר שמישהו לא קונה, זה אולי הרחוב. איקה לממר, זה לא קני, רחוב עוד איקה לממר. כי מי שזה שיושב על בהמה, זה עדיין לא מוביל אותה, אתה יושב עליה. יושבת על בהמה זה נחמד, אבל זה לא אומר שאתה שולט. בשביל לשלוט, אתה צריך להעניק אותה, צריך להחזיק במושכות, במוסרה, באיזה חבל, במשהו שמבטא הנהגה, זה שאתה יושב, נגיד, איזה תייר, שמים אותו על איזה גמל. הוא נמצא שם, איכשהו לא נופל, זה לא עושה אותו בעלים על הדבר הזה. הוא יושב, אז מה אם אתה יושב? זה לא אומר שזה שלך. יכול להיות שאתה כמו איזה חפץ שם שנמצא על הגב שלו, אבל זה לא מבטא קניין. אז לכאורה פשוט, שאם יש לי אפשרות בין שני הדברים להתלבט, למנהיג ודאי שיתרון על רחוב. אני לא אומר את הגמרא, רחוב במקום מנהיג בעלי. מה קורה אם שני אנשים באים ומתווכחים? אחד אומר, אני רחבתי, ואחד אומר, נכון, השני אומר נכון, הוא באמת רחב, אבל אני משכתי. האם רחוב... אנחנו מנסים להבין על מה שמואל, על מה אולי שמואל חידש, כי אם זה משהו... בא לדון, אז ברור של מנהיג יש יתרון על רחוב. אלא אולי מקרה קצת יותר מורכב. שיש לנו אדם שהוא אחד רחוב, והשני אומר, נכון, באמת הוא רחוב, אבל אני הנהגתי. מי עדיף? האם נאמר שאולי הרחוב עדיף? דעת הפיסבא, הרחוב הוא מחזיק. או סוף סוף המנהיג עדיף, כי הוא בסוף זה שמוביל את העניינים, אז למחמתה היא הולכת מדעתו. אומר רב יוסף, על זה אומר רב יהודה, ניח זיאנה, יש לנו, בוא נדון, יש לנו משנה. המשנה אומרת, שאם אדם הנהיג שור וחמור ביחד לחרוש בשדה, הוא עבר על איסור, לא תחרוש ושור וחמור, אז אדם שמנהיג שור וחמור ביחד, סופג 40, תוקע 40, אם אדם יושב בקרון, יושב על עגלה, ומוליכים את העגלה שור וחמור, והוא אומר להם דיו דיו, והם הולכים, גם ספק את ה-40. כי יש פה, הוא, אתה גרמת לזה ששור וחמור יעבדו ביחד. רבי מאיר פותר את היושב בקרון. מי שיושב בקרון, פתור. למה? הוא לא עשה כלום, הוא רק ישב. הם הולכים. הוא רק ישב, הוא לא דחף אותם, הוא לא המריץ אותם, הם הלכו מעצמם. ואפיך שמואל, שמואל לקח את המשנה הזאת, במקום רבי מאיר פותר, הוא כתב, חכמים פותרים את היושב בקרון. מזה מה אפשר להוכיח? שמי שיושב בקרון ולא מוביל ולא דוחף את הבהמות, הוא בעצם לא עושה כלום. ולכן אני לא אלקה אותו מלכות 40, כי זה לא נקרא שהוא... חורש בשור וחמור, או מוליך שור וחמור. הוא יושב על הקרון, והבהמות הולכות להם. מזה שאני אומר, שיושב בקרון זה כלום, אותו דבר גם בקניינים. גם בקניינים אני אגיד, שרחוב לחודי לא קונה כלום. וקל וחומר, שאם יש לי גם מישהו שמנהיג, שאני אגיד שהרחוב עוד יותר אתה לא שווה שום דבר, המנהיג עושה את הכל. אומר לאביי, לרב יוסף, רב יוסף בסוף ימיו שכח הרבה מתלמודו. אנחנו נמצאים בימי רב יוסף, שהוא שמע משהו ברב יהודה שאמר משמואל, בשושלת האמוראים, ורב יוסף היה שוכח הרבה דברים. מי היה מזכיר לו מה שהוא שכח? אביי. אביי היה כל הזמן מזכיר לו בעדינות כל מיני דברים שהוא לימד אותם בעבר, כדי לנסות להורל לו את הזיכרון. אז אומר לו אביי, אז רואים מה שתשתשלות של הדורות של האמוראים. שמול זה הדור הראשון של האמוראים, רב יהודה, רב יוסף ורבא היו תלמידים של רב יהודה, ואחרי זה אביי ורב התלמידים של רבא ורב יוסף. זה ההשתלשלות של הדורות. אמר לאביי לרב יוסף, אז אם נמצגין הרבה פעמים, אמר כלן נחזיאנם, המון פעמים שמעתי ממך שאתה אומר תסלומן את הסוגיה הזאת, ולא אמרת לנו לשמי את זה רב יהודה. אני אמרת לנו את כל הסוגיה הזאת, אבל אף פעם לא ציטטת את זה בשם רב יהודה. האם זה באמת דעתו של רב יהודה או שזה דעתה שלך? אמר לעברה, נכון, אתה צודק. באמת, אני עכשיו נזכר שזה רב יהודה אמר את הדבר הזה. זה לא סברה שלי, רב יהודה אמר את זה. ודחר ננמי, אני עכשיו נזכר, דאמר לי, דאמרי לי, אני שאלתי אותו, איך היא פשיט, מר, הרחוב מי יושב? לכאורה, איך אפשר, עדיין, רב יוסף רצה לטעון, עדיין אפשר אולי לחלק. רב יהודה רצה להוכיח מהדין של יושב בקרון לרוכב על בהמה. מלכות חרישה או שליטה בכליים, הלכות קניין. ועכשיו נזכר, אומר רב יוסף, שכשרב יהודה הביא את ההוכחה הזאת מהמשנה, עכשיו שאתה אומר לי, אני זוכר שאני שאלתי עליו, הקשיתי עליו. מה הקשיתי? שעדיין אפשר לחלק בין יושב על קרון לבין רוכב על בהמה. יש הבדל? יושב הוא פסיבי לגמרי. אדם שיושב על הקרון לא עושה כלום. לא תפיס מסירה. רחוב, סוף סוף הוא מחזיק משהו. בשביל לרכב על בהמה, אתה צריך להחזיק משהו. להחזיק בעוקף, להחזיק במשהו, כדי לא ליפול, כדי איכשהו לעשות משהו. אומר לי, אמר לי, רב יהודה ענה לי, לא נכון. גם רב וגם שמואל, אמות רוויו, שמוסרה זה כלום. מוסרה זה לא שליטה. זה שאתה יושב על חמור למעלה, ומחזיק בעוקף, במושכות, או משהו כזה, בשביל לא ליפול. זה בשביל להרגיש שאתה איכשהו מחזיק. זה לא נקרא שאתה בעלים. הוא אומר שיש לך פה איזה, כרגע אתה קצת, אבל זה לא, מי שמושך בחבל מקדימה, הוא הבעלים. בסדר? אז נגיד, יש, אני יודע, יש עושים שלא לילדים, נכון, לכפוב על פוני כזה, ויש את הילד מחזיק וזה, הוא מבסוט וזה, אבל מי שמנהל את העניינים, זה מי שמושך מקדימה, הוא מנהל את העסק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. לא, היא מקשיבה למקדימה, אני מבין. היא מקשיבה למי שמושך. היא קדם ראש אומרים שהבאי עצמו תקף את רבי יוסף. איך היא פשיט מה רחום מי יושב? בכלל אתה, הוא לא נזכיר לו שזה רבי יהודה. הוא אומר לך, אתה בכלל יושב לא תפיס מסירה, רחום תפיס מסירה? אמר לה, אחי תנה, אידי, כך לימד אותי אידי, שידע הרבה ברייתות, מוסירה, לא קני, נקודה. והיא מרנמי?
יש גם וגם, לא?
כנראה שזה כלום.
רק שזה ביחד, שיש אחד
מוסר. לא, מוסרה לא קונה. מוסרה זה כלום.
זאת של המוסר,
רחוב ומנהיג. רחוב ומנהיג, מנהיג זה לא מוסרה. מנהיג זה כנראה משהו יותר רציני.
רחוב יקנה רק אם הוא גרם לבהמה לזוז, כדי ללכת.
כן, אם הוא עשה משהו משמעותי.
שיגרום לה ללכת.
כן, אבל זה שאתה יושב ומחזיק זה כלום. יש הבדל, לשבת ולהחזיק זה לא אומר שום דבר. רחוב רק אם הוא מצא שליטה, זאת אומרת שהוא מצליח להוליך אותה ל... יש לו שליטה גדולה עליה.
רשי כותב, שתעקור רק יד ורגל.
הוא גורם לה לזוז. הוא גורם לה לנוע. התמנה מאמר חלו אמר אבונה, מוסרה מחברו קנה. במציאה ובנכסי הגר, לא קנה. אם אנחנו עובדים מחבר במקח או ממכר, אז בעצם מה שעושה את הקניין זה לא השליטה. כשעושים מקח או ממכר, מה שעושה את הקניין זה רצון להעביר בעלות. ואז מספיקה פעולה סמלית. כי מה שעושה את הקניין זה ההסכמה בינינו. אבל פה אנחנו אומרים על מציאה. במציאה או מאפקר, פה אין אין הסכם, אין דעת שזה. פה אתה צריך פעולה שמבטאת בצורה ברורה שליטה. החלוקה הזאת היא חלוקה חשובה, מופיעה במסכת בבא בתרא. הבדל מאוד גדול בין קניינים שאתה זוכה מהפקר או מציאה, לבין קניינים שהם תוצאה של עסקה. וממש בשולחן ערוך גם, זה מופיע בשתי קטגוריות בהלכה. יש הלכות מכירה ויש הלכות זכייה מהפקר. זה דינים אחרים. בזכייה מהפקר אני דורש, או במציאה אני דורש, הוכחת שליטה הרבה יותר חזקה. מה לשון מוסרה? אמר רב אידי, אמר רב אידי הסברה לי, אידי החכם הזה הסביר לי, כאדם מוסר דבר לחברו. אז מחברו זה מועיל. כי יש פה איזה מסירה, אקט של מסירה. על מציאה, נכסי הגר, מי מוסר לך בדיוק? אין מישהו שמוסר לך. אז לכן זה לא מועיל, כי זה לא מבטא באמת שליטה. זה רק מבטא משהו סמלי של מסירה, מנקה מסר לי, זה לקנה. אז לכן הוא לא קונה. זאת אומרת, יש דבר שביחסי, הוא מבטא מסירה. אבל כשאתה לא מול בן אדם, אין פה מסירה. מי טבעי? היו שניים רוכבים על גבי בהמה. לכאורה כתוב במשנה שלנו, ששניים רוכבים על גבי בהמה, וזה מציאה. יחלוקו, למה יחלוקו? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, שניים יכולים לגמרי צריך להגיד, שניכם לא קניתם. לא אתה ולא אתה, כי מדובר פה על מציאה. מה אני? הנה מרבי מאיר. אז יוכרע, ברור שהוא קונה. אשת, לפי רבי מאיר, אמרנו שיושב, לפי הגרסה השנייה, אז רבי מאיר הוא זה שיושב על קרון, שמוליכים אותו שור וחמור, הוא לוקה. הוא מאוד פסיבי, בכל זאת הוא לוקה. אז אנחנו מבעל אליו לרבנן. ולמרות שרבנן אומרים שמי שיושב על קרון זה לא פעולה אקטיבית, הרוכב כן קונה. לכאורה הוכחה שרוכב כן קונה. אז למה אתה אומר...
זה לא מושא
שיותר
בין
רכוב
לרוכב? רכוב. רכוב,
רכוב. מה ההבדל בין רכוב לרוכב? לא מילולית, במה יעשה?
רכוב זה אדם שמישהו מרכיב אותו. מרכיבים אותך.
אומרת הגמרא, יפה מאוד. אומרת הגמרא, אחא מעסקינן במנהיג ברגליו. זאת אומרת, המשנה שלנו מדברת על לא סתם רוך, אדם שפיזית נמצאת על הבהמה, אלא שהוא בעצם אקטיבי. עם הרגליים שלו, הוא מנהיל, מנהל, ולכן זה סוג של מנהיג. זאת אומרת, יש לי שני אנשים שקפצו על הסוס, ושניהם נותנים לו סוס בעיתות, ושניהם מניעים אותו. שניהם טוענים, אני נעל, לא נעל, שאתה אתם מתווכחים. ושניהם באמת עשו פעולה שמבטאת הובלה של הסוס, הולכה של הסוס. אז הוא זז, עובדה. נתנו לו מכות והוא זז. ואז יש הבדל, אם כן, בין שני סוגי רכוב. יש רכוב שהוא סתם יושב על הבהמה. רוכב, וזה לא נחשב. ויש מישהו שהוא עושה פעולות. בגמרא זה כמו מנהיג.
זה רכוב.
רכוב, רוכב. בגמרא, תראי גב נמנהיג. יש לנו שני סוגי מנהיג. מה עוד התאמה, רחוב עדיף דם מנהיג ותפיס בה? כי לכאורה היינו אומרים שלרחוב יש שתי יתרונות. הוא גם אוחז בבהמה וגם הוביל אותה. כמה שמלן? לשניהם. עכשיו אם אנחנו נעסוק בנושאים של רחוב ומנהיג, וגם בנושא שבו אנחנו עסוקים והוא הגבהה משותפת של שניים.